בוקר טוב. מקווה ששלומכם טוב הבוקר. אני רוצה לתת הנחיות, עוד הנחיות ועוד הצעות להרחיב את יכולת תשומת הלב שלנו, להוסיף עוד כמה היבטים של ההתנסות שלנו מרגע לרגע שאנחנו יכולים להיות בתשומת לב מיטיבה אליהם. רצית, אני רוצה להזכיר שאנחנו שומעים פה, אתם שומעים פה בהכרח מיום ליום עוד ועוד הנחיות, ויש הרבה משותף בין ההנחיות ויש גם שוני בין ההנחיות, ואין צורך ככה להיות אובססיביים לשמוע את כל ההנחיות ולהבין את כל ההנחיות. כדאי לנסות לשמוע, לזכור ולהבין, אבל אנחנו הרבה מאוד חוזרים על עצמנו, ותנו להנחיות שבעיקר מדברות אליכם ונוגעות בכם, תטו להם אוזן ותנסו ככה לראות איך אתם יכולים ליישם אותם, אבל לא באיזושהי גישה של וואו, אני לא אזכור את זה ומה אני אעשה עם זה, זה הכל יהיה מוקלט. איזושהי גישה יותר חופשייה, במובן של אני שומע, אני נותן לדברים לחלחל, מה מבין מה ששמעתי נשמע לי רלוונטי וכזה שיכול לתמוך בי, להנחות אותי, ועם זה להישאר ולעבוד. פשוט, אני אומר את זה פשוט כי לפעמים העומס של המילים וההנחיות יכול לבלבל ולהכניס בעצמו קצת לאי שקט. אז אני חוזר בקצרה על מה שכבר נאמר פה בהנחיות הקודמות. הבסיס שלנו הוא לאגן את תשומת הלב, לאסוף אותה, לאחד אותה, לקרב אותה בשהייה נינוחה ואינטימית עם תחושות הגוף. הגוף הוא העוגן הכי יציב שיש לנו, הוא תמיד זמין לנו, תמיד עולות בו תחושות, הוא לא ורבלי, אין שם הרבה סיפורים, וזה מקום טוב להתאגן בו. תחושות, ודיברנו על זה שתחושות זה שפה נורא פשוטה. ובתוך הגוף ישנה התנועה של הנשימה, הכניסה והיציאה, זאת הנחיה מאוד טובה לאגן את עצמנו, לאגן את תשומת לב עם הקצב, עם התחושות שמופיעות עם הכניסה והיציאה. אז זה נשאר הבסיס, נשאר העוגן, מקום לפתח בו עוד ועוד שהייה, עוד ועוד עדינות, עוד ועוד רגישות, עוד ועוד בהירות עם הדבר הכל כך פשוט. הבהירות קורית מעצמה. ככל שאנחנו יכולים להיות עם משהו פשוט לאורך זמן, שוב ושוב, אנחנו לא שמים לב, אבל מה שקורה, התודעה לומדת להרפות מגירויים אחרים. בעצם זה שאנחנו עם הפשטות של הנשימה, או עם התחושות של הגוף, לא משנה איזה, ואנחנו רואים את המחשבות ולא עסוקים בהם, ורואים את הסיבורים לא עסוקים, התודעה לומדת פעולה מאוד מגירויים, מזינה, מאוד בריאה, מאוד מיטיבה של להרפות, להרפות מהקסם של המחשבות. אז אנחנו, היכולת להרפות היא זאת שגורמת לאיכות של תשומת הלב להתעדן, זה מה שגורם לתודעה להיאסף, מה שאנחנו קוראים לו ריכוז, אני לא משתמש במילה ריכוז, אבל אנחנו מגבירים את ה... כוח של המיין שלנו לשים לב, להיות בהיר, להיות חד, להיות ער, בעצם זה שאנחנו מלמדים אותו להרפות, ואנחנו מלמדים אותו להרפות בזה שאנחנו מרגילים אותו להיות עם משהו מאוד פשוט. אז זה נראה כאילו שזה משהו נורא פשוט ומונוטוני וסתמי כזה, ובשביל מה זה טוב, זה מביא כל כך הרבה תועלות, אז זה על תקלו ראש בחשיבות ובמועילות ובבריאות שמושגת מאוד ועוד להרגיל את התודעה למזון העדין הזה של תחושות של הנשימה, הפשטות הזאת, של הקצב הזה, זה מביא הרבה הרבה ברכות, הרבה הרבה עוצמה, הרבה הרבה פוטנציאל לבהירות ולחופש, בעקבות אותה בהירות שמושגת. אז את זה אנחנו עושים גם בישיבה, ואת זה אנחנו עושים גם בהליכה. הליכה, האובייקט, תנועה של הרגליים, תחושות בכפות הרגליים, משהו מאוד פשוט, מאוד מיידי, קורה מכל, פשוט לשהות שמה, בעדינות. אין שום דבר מאוד דרמטי בזה, לא לצפות לאיזה ניסים ונפלאות, אבל ככל שנרגיל את עצמנו להיות עם התנועה, עם התחושות, הרמה והורדה, משהו מתבהר, משהו מתחדד, היכולת להרפות מדברים אחרים וכל התועלות שנלוות אל זה. אז זה הבסיס. שמענו גם אתמול הנחיות על מדי פעם לשים לב כאשר מופיע איזשהו גירוי תחושתי באחד משערי החושים, ואנחנו מדברים על כל שערי החושים, אבל אנחנו, מכיוון שאנחנו עסוקים בתחושות הגוף, אז גם בתחושות הגוף, התחושות מופיעות עם איזשהו טון, נעים, לא נעים, ניטרלי, וההנחיות שניתנו היו לשים לב מתי זה נעים, מתי זה לא נעים, מתי זה ניטרלי, וזה קורה כל הזמן. ואיזה יחס עולה בנו, מה עולה בנו, מה ההתניה שעולה ביחס לנעים, ללא נעים ולניטרלי. וזה חשוב בעיקר כאשר הגירוי הזה הוא מאתגר אותנו. כאשר משהו מאוד לא נעים, אז לשים לב מה עולה. לשים לב שעולה, האם עולה, בדרך כלל יעלה, איזשהו רצון לדחות את זה, סלידה, איזשהו איכסה כזה, שיפוטיות, התבאסות, כעס, אסקלציה של, של תגובות כלפי הלא נעים, לשים לב לזה, לשים לב לתגובות שעולות ביחס לנעים. זה יופי, נהדר, שיהיה לי עוד, שלא אלך, שלא יפסיק, איך אני עושה שיהיה לי, שזה יישאר, אז שוב, אסקלציה של תגובות ביחס לנעים, ואסקלציה של, של תגובות ביחס לניטרלי. שיש רוב הזמן, אני חושב, התחושות הן לא נעימות ולא לא נעימות. אז אנחנו חושבים שלא קורה שום דבר, לא שמים לב, אנחנו לא יודעים שיש לנו גב, עד שהוא כואב. אבל יש לנו אלפי עצבים בגב, והם פשוט בניוטרל. זה פשוט שקט שמה. אפשר לשים לב לשקט שבתחושות בגב, או השקט לניטרליות של התחושות בבטן, זה מקום מאוד טוב לבנות אינטימיות עם שקט. אנחנו רוצים שקט, אבל השקט נמצא בניטרלי, ואנחנו מפספסים אותו. כאילו שפעם היו תחנות, פעם היה ברדיו, היו מסובבים תחנות בכפתור, לא יודע אם יש פה אנשים כאלה זקנים שזוכים, היום זה הכל דיגיטלי, ומי שומע רדיו בכלל. והיית מחפש את התחנות, והיית עוצר איפה שיש משהו מעניין. או כל הרע המקריר, הנה דרמה, מלחמה, אימא למה יהיה, או איזה שיר יפה, או איזה סימפוניה, או איזה... היית מחפש את הנעים ונמנע מהלא נעים, אבל רוב הזמן היה איזשהו תדרים שקטים כאלה, קצת יותר מרשים וזה, ושקט. אם אנחנו רוצים שקט, בוא נפנה את התודעה למקום שבו כבר יש שקט, כבר אין דרמה. אז אפשר לראות שבניטרלי זה מקום טוב להיות, פשוט עם התחושות המאוד ניטרליות שיש בבטן, או יש בגב, או יש בכפות הידיים. ומה קורה כשאנחנו מתחילים להיות שם בתשומת לב? אולי זה הניטרלי הזה נהיה נעים, כי השקט הזה הוא נעים. אז אנחנו מנחיכים נעימות בגוף בעצם זה שאנחנו שוהים עם השקט. אז זה עולם שלם של חקירה, רק לגלות איזה תחושות יש. אפשר לעשות רק על זה מדיטציה, נדרשת יותר מיומנות, לכן ההעדפה היא להיות עם התחושות היותר ברורות של הכניסה והיציאה, שמהעוגן מאוד ברור, שם איזשהו קצב, איזה ריתמוס, איזשהו גליות שאפשר לשחוט איתה, אבל אפשר, אם אתם רוצים, פשוט לשים לב, לקחת אזור מסוים ואיך הוא מרגיש כרגע. ואיך אני מגיב אליו? תשימו לב שבתגובות שעולות, שמה נוצרת קרמה. אוקיי? יש התבאסות, אני מגיב בהתבאסות, אז זה מה שאני מחזק, אני תהיה להתבאס, אני מגיב בסלידה, אני מגיב בשיפוטיות, אני מגיב בתוקפנות, אז את זה אני מחזק. אני יכול לבחור, אם אני שם לב, להגיב אחרת. אז איזה תגובה אני בוחר להגיב? מה יטיב איתי? מה יגרום לאושר שלי לטווח ארוך? להתבאס, לכעוס, לסלוד, לשפוט, או להתעניין, להסתקרן, להרפות, לפתח סבלנות, לפתח חמלה, לפתח עניין, לפתח יכולת איפוק. כל אלה אנחנו יכולים לבחור, ואנחנו מייצרים עתיד חדש. אנחנו מחזקים את הנטייה להגיב באותו אופן שהגבנו. אז איזה מין עתיד אנחנו בונים לעצמנו? איזה תודעה אנחנו בונים לעצמנו בכל תגובה ובכל תגובה? זה מה שאמרנו עד עכשיו. ואני רוצה להמשיך להגיד את אותו דבר, פחות או יותר, את אותה גישה, את אותו יחס, גם להיבטים נוספים של תופעות שאנחנו פוגשים. לפני זה אולי עוד להגיד מילה אחת מיוחד לגבי כאב. כשאנחנו פוגשים, ואתם מדווחים על זה, וזה מאוד נורמלי, בסדר שאתם חווים כאב. אף אחד לא רוצה לחוות כאב, בטח לא אני, אבל זה מופיע, יושבים הרבה זמן והכאבים מופיעים, וזה שדה מאוד מעניין לפתח תשומת לב ולראות מה קורה כשמופיע כאב, במיוחד כשמופיע כאב. אז במקום לחשוב שהמדיטציה היא, אני יכול לעשות מדיטציה עד שמופיע כאב ואז אני כבר לא במדיטציה, אז אני כבר נלחם, תהפכו את ההשקפה ותגידו, כשמתחיל להיות כאב, אז מתחיל להיות מעניין, כי אז באמת אני מרחיב את אזורי הנוחות שלי, אני פוגש את הקצוות שלי, אני פוגש את ההתניות שלי. איזה התניות מופיעות בי? מאוד נורמלי. אגב, לא המצאנו שום דבר. שמופיע כאב, אז תשימו לב שמופיע פחד. שימו לב שמופיע התבאסות. מופיע התנגדות. משהו בתוכי מתנגד לכאב. מאוד חשוב לשים לב להתנגדות הזאת גם ברמה הגופנית, גם ברמה המנטלית. וכאשר מופיעה התנגדות, ואני מחזק אותה בזה שכן, זה באמת נורא, זה באמת, איזה קרמה אני יוצר? של תוקפנות, של פחד, של מעיסה, של סלידה, ועד כמה התוקפנות וההתנגדות והאיכסה, ואני לא רוצה, עד כמה זה עוזר, מקל על הכאב, או עושה בדיוק ההפך. ואם אתם רוצים הנחיית מדיטציה, תזכרו במה אמרה לכם האחות כשהייתם בגן, הלכתם לקבל איזה זריקה, אולי זה קרה גם עכשיו כשהתחסנתם, אם התחסנתם. כשילד בא להתחסן, אז הדבר הראשון שהאחות אומרת לו, מותק, תרפה, תרפה, אל תכווץ את השריר. תכווץ את השריר, כשייכנס המחט, יכאב עוד יותר. זוכרים שהגנה, אלה היו בודיסטוות, היו מורות מדיטציה. כשמופיע כאב, האינסטינקט ההישרדותי של הגוף זה להתכווץ. לא נעים. אבל מה זה עושה לכאב? זה מכפיל אותו, זה משלש אותו, זה נהיה עוד יותר כואב. וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים מדיטציה. לא להגביר את הכאב דרך זה שאנחנו מתנגדים לו. לגלות, ואם אתם לא מאמינים, אז תגלו כמה התנגדות, כמה הפחד, כמה הקיבוץ כנגד הכאב. וזה אני אומר, זה גם גופני וזה גם מנטלי. אז תשימו לב לשרירים שמתכווצים, יש איזה אי נעימות בגב, וכל מערכת השרירים מסביב מתכווצת. כשיש הרבה תשומת לב, אפשר לגלות את השכבות האלה של הקיבוץ סביב המקום הלא נעים. ואיך התודעה מתכווצת ויוצאת למלחמה, כי הופיע כאב. אז איך אפשר לראות את זה? לרקח את זה, לרפות לזה, לנשום לזה, להסכים שכרגע כואב לי, להסכים שיש חווה, להיות רק עם זה, לא עם כל התוספות שאנחנו מוסיפים לזה, ולראות איך זה משפיע. וככל שנגלה, וזה מקומות של תובנות, ככל שנגלה בהתנסות ישירה שההתנגדות מחריפה את הכאב, וכשהמסת הרפיית ההתנגדות נותנת לכאב לנוע, להיות אויבה שלו ואפילו לחלוף, אנחנו נגלה תובנות שיכולות לשנות לנו את החיים, כי נוכל ליישם אותם לא רק בכאב בגב, לא רק בכאב בברך, נוכל ליישם את זה גם במקומות אחרים, גם כשקשה לנו רגשית, גם כשאנחנו כועסים, גם כשאנחנו מפחדים, גילינו מפתח איך להמיס סבל על ידי זה שאנחנו מרפים את האחיזה, מרפים את ההתנגדות. וזאת תובנה שבאמת יכולה לשמש אותנו ולהרחיב אותנו להרבה היבטים. אז יש לנו הרבה פוטנציאל לפיתוח תובנות בכל רגע. זה לא שאני פתאום יבין משהו עמוק על החיים שלי, אבל אני אבין משהו על איך היחס שלי לתופעת החיים משפיע על החוויה, ואני אוכל ליישם את זה בהרבה היבטים של החיים. אז אני רוצה להציע לכם להרחיב את המבט או את התופעות שאנחנו יכולים לפגוש אותן בתשומת לב מיטיבה, ולדבר על משהו שאנחנו חווים אותו כל הזמן, הם מצבי התודעה, הלכי הרוח השונים שמבקרים אותנו הרבה, מחוץ למדיטציה ובמדיטציה. הלכי רוח יכולים להיות הרבה, אנחנו יכולים להיות בהלך רוח של שעמום, בהלך רוח של נרגנות, בהלך רוח של התרגשות, בהלך רוח של עייפות, של חוסר עניין, של ספק, של לא בא לי כזה, זה הכל הלכי רוח, מצבי תודעה שנמצאים ברקע ומשפיעים על האופן שבו אנחנו שמים לב. אז יש עשרות כאלה, וכדי לעשות את החיים שלנו כמודדים יותר פשוטים, אז הבודה והטיצ'ינג מרכזים אותם לחמש קבוצות של הלכי רוח, שבמיוחד יש להם פוטנציאל להקשות על היכולת שלנו להיות בתשומת לב. אם נדע, וככל שנדע לעבוד, לפגוש, לתרגל, לשים לב במיומנות לחמשת הקבוצות האלה, אנחנו נדע לעבוד עם כל הלך רוח, כי הם העיקריים, הם מבקרים אותנו במיוחד במדיטציה, והם במיוחד מקשים עלינו להיות בתשומת לב. אז אני אספר על החמישה. הראשון זה השתוקקות, והסדר ממש לא משנה. והשתוקקות, כמו שכבר שמעתם, מופיעה בעקבות ודנה נעימה. כשמופיעה תחושה נעימה, כשזו תחושה נחוות כנעימה, צליל נחווה כנעים, תחושה גופנית נחוות כנעימה, מחשבה נחוות כנעימה, טעם נחווה כנעים וכן הלאה, סביר להניח שמשהו בנו ירצה עוד מזה. זאת התנועה, השתוקקות. כשההשתוקקות עולה, ויש להשתוקקות, יש הרבה רבדים. זה יכול להיות, זה נעים, אני רוצה עוד כזה, ויכול להיות, וואו, אני זקוק לזה, אני צריך את זה, אני חייב את זה. ככל שעולה השתוקקות, ושוב, חשוב להגיד, אנחנו לא מגנים, ואנחנו לא שופטים, ואין פה טובים ואין פה רעים. מישהו כתב, אם אני אשים לב לתשוקות ואני אקח מרחק מהם, איך אני יודע מה זה טוב ורע? בשפה המדיטטיבית אין טוב ורע, יש משהו שיכול לגרום לי ליותר סבל, ויש משהו שיכול לגרום לי להקלה של סבל. אז איך אני פועל במיומנות ואני מפחית את ההסתברות שייווצר סבל, איך אני מפחית סבל, נוטש את הסיבות לסבל, או איך אני פועל בצורה שתגביר לי את הסבל, את הסטרס, את אי הנחת. אז אנחנו לא מגנים תשוקה, כמו כל תופעה אחרת, היא ניטרלית לגמרי. היא פשוט הלך רוח שמופיע, אני זקוק לזה, אני חייב את זה, אני צריך את זה, בלי זה אני לא יכול להיות מאושר. אז תשימו לב שכשהתשוקה חזקה, קשה להיות נוכחים, כי התודעה עסוקה בלפנטז מה אני אעשה כדי שהדבר הזה יושג, כדי שהוא יהיה שלי, כדי שאני אחווה אותו, כדי שאני אהנה ממנו. ובאותו רגע איבדנו את החופש. אנחנו הפכנו לתלויים. מושא התשוקה שולט בנו. אני תלוי ביכולת שלי, או ביכולת של התנאים והנסיבות לספק לי את הדבר שאני משתוקק אליו, ואני מרגיש שבלעדיו אני לא יכול להיות מאושר. אז יש פה תלות, יש פה קיבוץ, יש פה התנאיה מאוד חזקה, וקשה להיות בכאן ועכשיו, קשה להיות נוכח, כי אני תלוי בדבר הזה, במה יקרה ואיך אני אעשה כדי שזה יהיה. אז יש פה, זה מקטין וממקש ומכשיל בשפה הבודיסטית, הבודה השתמש במילה מכשול, הלכי רוח האלה, שהם ניטרלים לגמרי כשלעצמם, אם אנחנו נאחזים בהם ומתנים את זה שהמכשול הזה, ההלך רוח הזה יוגשם או ייפטר, אני לא יכול להיות בתשומת לב. אני שבוי בקסם של אני חייב להיפטר מזה או להשיג את זה. במקרה של השתוקקות, אני חייב להשיג את זה. אז יש לי השתוקקות כוח עצום עלינו, כי היא גורמת לנו להאמין שאנחנו לא חופשיים בלי המושא של ההשתוקקות. היא כובלת אותנו. ואנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להיות חופשיים ללא כפילה. שאנחנו בוחרים מה טוב לנו, שאנחנו פועלים לאושר ארוך הטווח שלנו, ולא אחוזים באיזשהו גירוי שכרגע אומר לי, תקנה אותי, תצרוך אותי, תחזיק אותי, רק אז תהיה מאושר. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט שמים לב שיש השתוקקות. שמים לב לזה שכרגע הגירוי החזק ביותר שמופיע, התגובה החזקה, זה אותה השתוקקות. ואז יש לנו קצת חופש. אנחנו יכולים לבחור ללכת עם ההשתוקקות, או פשוט לראות אותה, להרגיש אותה, לחוש אותה כתחושה גופנית. איך זה מרגיש שהמיינד והתודעה כל כך בהשתוקקות? אולי אני יכול פשוט לתת להשתוקקות, כמו כל דבר אחר, לעלות, להדהד, לשים לב שבהשתוקקות יש הרבה שקט. זה עוד אחד האורחים שנדבר עליו. בהתחלה זה נעים, איזה יופי, יהיה לי את הדבר הזה, וזה יהיה, וזה נעים. ככל שזה מרגיש לא מושג, בלתי מושג, זה הופך ללא נעים, זה הופך לאיזו ויברציה מאוד לא נעימה. וכל מי שמאשן ומחור למשהו, יודע שכשהמשהו הזה לא מושג, זה ממש לא נעים. אנחנו זקוקים לסיגריה, אנחנו זקוקים למה שזה לא יהיה, רק כדי שהאינימות הזאת, שזה הפער בין כמה אני רוצה זה וכמה אני רחוק מזה, כשהסיגריה מושגת, הסקס מושג, הדבר הכי נעים זה, וואו, אני כבר לא צריך להשתוקק. שימו לב שההשתוקקות, בעצם מה שאנחנו רוצים, זה שכבר לא תהיה השתוקקות, שנוכל לשוב לשקט שהיה לנו לפני שההשתוקקות התחילה. אז שוב, לפעמים אנחנו נגיד, אוקיי, בסדר, אני רוצה את ההשתוקקות, אותי, אני אשיג אותה, אני לא כל כך תלוי בה, אני לא כל כך אחוז בה, לפעמים אנחנו נראה שההשתוקקות עצמה היא מה שמאמלל אותנו כרגע. אני כל כך מסכן, אני כל כך בודד, אני כל כך חסר, אני לא שווה ולא נעים לי כל עוד אני תלוי לגמרי באובייקט הזה. ואז אולי אפשר פשוט להרפות. לא קל, אבל זה הכיוון. אז לשים לב מתי מופיעה השתוקקות. האורח השני זה בדיוק התגובה ההפוכה, זה השתוקקות שמשהו לא נעים ייפסק. וזה הדחייה, זה הסלידה, זה הכעס, זה השיפוטיות, זה השנאה, זה התוקפנות. הכל מתחיל מזה שמופיעה תחושה או תחושות לא נעימות, ואנחנו רוצים שיפסקו משהו בתוכנו, יש לנו תנועה או גופנית, קיבוץ, מעצור, מחסום, או רגשית או מנטלית, לדחות את זה, לסלק את זה, להרוס את זה, להשמיד את זה, רק שזה לא יפריע לי. זה יכול להיות הזבוב, זה יכול להיות הכאב בברך, זה יכול להיות המחשבות שלי, זה יכול להיות השיפוטיות שלי, זה יכול להיות מי שנוחר לידי, זה יכול להיות מי שמדבר בשפה אחרת ממני, מישהו שלא מספיק מכבד אותי. זה יכול לפנות, להיות מופנה לכל אובייקט שהמגע עם אותו אובייקט באחד משערי החושים הוא לא נעים. זה מתחיל מהלא נעים. כל הדרמה של החיים שלנו מתחילה מהנעים והלא נעים שמופיעים בשערי החושים. שם אנחנו יוצאים למלחמות, שם אנחנו מאבדים את החופש שלנו, שם אנחנו מאבדים את האיזון שלנו, שם אנחנו מאבדים את השקט שלנו. הכל כי הופיע משהו לא נעים. מישהו אמר משהו שלא נעים לי לשמוע. מישהו עשה רעש, הריכוז שלי הולך להתפרק, כי מישהו נוחר לידי, מישהו מרעיש לידי, זבוב, whatever. אז איך אנחנו רואים את זה? רואים את הלא נעים הזה, ומשהים לרגע את היציאה למלחמה. זה האתגר. איך אני רואה? זה בסדר שמרגיש לא נעים. אגב, גם אנשים ערים לגמרי, חווים לא נעים. כל עוד נחיה, אנחנו נחווה תמיד נעים, לא נעים וניטרלי. כל הקשת. זה ממש בסדר. איך אני יכול למצוא יותר חופש בתוך הנעים והלא נעים והניטרלי, מבלי שאני יוצא למלחמה ומאבד את הסנטר שלי כל פעם שמופיע משהו לא נעים? אז לשים לב שאנחנו יכולים, ההתניות שלנו אומרות, אני יכול להיות עם הזבוב רק שנייה אחת. אחרי זה אני כבר מאבד את זה. אני יכול להיות עם זה שמישהו אומר לי משהו לא נעים רק שלוש פעמים. בפעם הרביעית אני כבר יוצא למלחמה. וזה התניות. זה הקרמה של העבר. האם אני יכול להרחיב את זה ולגלות שאני משהה את התגובה, מרגיש את האי-נעימות של הסלידה, ולא נהנה, לא ישר מגיב, כי אז אני מחזק אותה. אני גורם לעצמי להיות בן אדם עצבני, להיות בן אדם תוקפני, להיות בן אדם תזזיתי, להיות בן אדם שלא יכול לשאת גירויים לא נעימים. אנחנו כל כך מנסים לחנך את הילדים שלנו, שזה בסדר, שיכולים לשאת גירויים לא נעימים, אבל אנחנו בעצמנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו בעצמנו, כל פעם שמשהו לא נעים, אנחנו יוצאים לשופינג, יוצאים לעשות זה, יוצאים, מפרקים חברויות, מפרקים זה רק כי מישהו אמר לי משהו שלא נעים לי. אז יש לנו פה שדה שלם של לפגוש את הלא נעים, לפגוש את הדחייה, ולראות אם אני יכול להיות עם זה שנייה, פשוט גל של איכסה כזה, גל של סלידה, גל של אישקת, גל של כעס. ואם אני לא מתנגד אליו ואני לא מצדיק אותו ולא אומר, כן, אני חייב לעשות עם זה משהו, כמה זמן הוא יימשך עד שהוא יעבור? וזה גילוי נורא מעניין, לראות שכל הלכי רוח האלה באים והולכים. אנחנו לא מזינים אותם. השפה שבודה דיבר זה שפה של הזנה, להזין משהו על ידי להצדיק אותו. כן, אני כל כך מסכן, כן, הזבוב הזה הוא כל כך זה, כן, זה כל כך נכון לעשות, כן, אני לא. אם אנחנו לא מזינים משהו, כמה זמן הוא נשאר ללא הזנה? ובודה אומר לנו, תשימו לב, מה שמתחזק, הוא מתחזק כי הוא מקבל הזנה. מה שנחלש, נחלש כי נקטעת ממנו ההזנה. אז איך אנחנו יכולים לראות גל של שיפוטיות ולא להזין אותו? לראות גל של תוקפנות ולא להזין אותו, אלא פשוט, וואו, אני רואה את זה כרגע. כן, זה לא נעים. אבל האם אני יכול לפתח חמלה והחלה, שזה בדיוק ההפך מהזנה? זה מוכנות, זה בסדר שאתה פה, אני אהיה איתך כל עוד אתה פה, אתה יכול גם ללכת. מבחינתי, תישאר או תלך, זה היי נוח. אני פה. זוכרים את השיחה של מיכל על המיגרנה? אני איתך. אני פה. כל עוד כואב לך, אני איתך. לא ישר לתקוף את המיגרנה, לא ישר לתקוף את מיכל, לא ישר לצאת למלחמה. מה קורה אז? כמה זמן יכול כעס להימשך כשאני לא מזין אותו? כמה זמן יכול צחוק להימשך כשאני לא מזין אותו? ניסיתם פעם לצחוק הרבה הרבה הרבה? אי אפשר. צחוק בא, מתי שהוא הולך, כי מתי שהוא כבר, זה כבר לא מצחיק, כי אין לו כבר הזנה. אם לא יהיה לכעס הזנה, הוא לא יישאר יותר זמן מאשר הצחוק. אני מבטיח לכם. נסו את זה. נסו שמופיע כעס ואתם לא מזינים אותו. אני מסכן, זה לא בסדר, או לא זה. פשוט, זה מכעיס. כרגע קרה משהו הפוך למה שרציתי. זה קל להגיד, אגב. זה קל להגיד, זה ממש לא קל ליישם, אבל זה מדהים שזה אפשרי. אז תנסו את זה. אז יש לנו השתוקקות כלפי הנעים, יש לנו השתוקקות שהלא נעים ייפסק, זה הסלידה, זה הכעס, זה הדחייה, זה ההתנגדות. יש לנו עוד, יש לנו אורח של אי שקט. אי שקט, כולכם מכירים היטב, אי שקט אופני, שאתם מרגישים שאי אפשר כבר לשבת, צריך לקום, צריך ללכת. אי שקט מנטלי, הרבה הרבה מחשבות, הרבה דאגה, הרבה מה אני אעשה, הרבה... התודעה לא שקטה, הגוף לא שקט, לפעמים זה ביחד, גם הגוף, גם התודעה, לפעמים זה בעיקר התודעה, לפעמים זה בעיקר הגוף, אבל יש יותר מדי אנרגיה ממה שאני יכול להכיל. הגוף גועש, המיינד גועש, ויש לי הרגשה שאני לא יכול להכיל את זה. זה האי שקט, זה העודף אנרגיה, וזה אורח עוצמתי ביותר. הוא מופיע על כרית המדיטציה, הוא מופיע בחיים, והוא מאוד מאוד מפעיל אותנו. באיזשהו מקום, אי השקט, אנחנו כל כך מאמינים לאי השקט, הוא כל כך בלתי נסבל בתודעה שלנו, שאנחנו מוכנים לקנות הכל ולמכור הכל ולעשות כמעט הכל רק כדי שלא נחוש באי שקט. אז אי השקט מנהל אותנו מאוד. יחד עם האורחים האחרים, הם כמובן לא נפרדים, אפשר לחוש באי שקט כשאנחנו משתוקקים, ואפשר שאתם כועסים, אתם כמובן, אנחנו כמובן באי שקט, אבל לפעמים אי שקט מופיע כאורח בפני עצמו, לפעמים כהלך רוח בפני עצמו, לפעמים הוא מתלווה לאורחים האחרים. איך אפשר לפגוש באי שקט ולראות שזה רק מצב חולף בתודעה ובגוף? לראות שזה רק אורח שמבקר אותנו. וזאת האמת. כל הלך רוח מבקר אותנו. הוא אורח במובן הזה שהוא לא קבוע, הוא לא תמיד שם, והוא לא אנחנו. הוא משהו שמתארח בגוף ובתודעה. אז איך אנחנו יכולים להתייחס לאי שקט כפשוט אורח שכרגע הופיע? לא כבעל הבית, לא כזה שאומר לנו מה לעשות. רוב הזמן אי השקט הופך לבעל הבית. הוא אומר לנו מה לעשות. הוא אומר לנו צריך לקום ואנחנו קמים. הוא אומר לנו צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו דרסטי כדי שלא נרגיש אותו. עד כמה אנחנו יכולים לזכור שאנחנו מארחים כרגע אי שקט ופשוט לתת לאי השקט את החופש לרטוט. אני אומר את זה וזה נשמע נורא פשוט, זה לא פשוט, אבל זה הכיוון, זה אפשרי. כשהגוף מתמלא באי שקט, זרמים, אנרגיות, קוצים, ויברציות, ההרגשה הרגילה שלנו היא שאני לא יכול להכיל את זה. ההרגשה שלנו, אם אני לא אקום עכשיו, אני אתפוצץ, נכון? מכירים את זה? יושב, אם אני לא קם עכשיו, אני מתפוצץ. יש לנו הרגשה שאם אני לא יכול להכיל את אי השקט הזה, ואם אני לא אפרוק אותו דרך הליכה, דרך ריצה, דרך להרביץ למישהו, דרך לצעוק, דרך לזוז, אני אתפוצץ. אני אצא מהשפיות שלי. והסיבה שזה כך, זה א', כי אנחנו מגלים שכשאנחנו הולכים ורצים ועושים משהו, זה באמת קצת שוכח. אז יש לנו הרגשה שזה באמת הפתרון. הסיבה היותר עמוקה בעיניי, היא שלא גילינו שההתנגדות שלנו לאי שקט, הפחד שלנו מהאי שקט, גורם לו להיות כל כך בלתי נסבל. משהו בתוכנו לא מוכן, מפחד, לא מעיז להכיל את אי השקט בגוף ובתודעה, ואז אנחנו מגבילים את עצמנו, ואז אנחנו מתנגדים לאי שקט, בדיוק כמו הסיכה, הזריקה, המחת, מתנגדים למחת, כואב הרבה יותר. מתנגדים לאי שקט, לא מסכימים להרגיש אותו, נהיה בלתי נסבל. מתנגדים לדאגה, מתנגדים לאי שקט המנטלי, זה נהיה בלתי נסבל. מה קורה כשאנחנו נפתחים לזה? אומרים, וואלה, הגעת, איזה יופי, היה לי משעמם, עכשיו יש לי את מי להריח. בוא ניתן לאי שקט הזה את כל החופש בגוף לרטוט. ניסיתם פעם לתת לאי שקט הזה, לויברציות האלה? יש אנשים שמשלמים הרבה כסף ללכת למסאג'יסטים שיעשו להם הרבה הרבה אנרגיות בגוף. ופה אנחנו מקבלים את זה בחינם. זכינו. הגיע לנו הרבה ויברציה, חברת החשמל התחברה, לא גובה מאיתנו שום דבר. מזרימה לנו את הגוף, קוצים, נמלים, ויברציות, חינם. אני אומר את זה כי זאת הייתה החוויה שלי כשבפעם הראשונה שהפסקתי להתנגד לאי שקט, זה היה בלתי נסבל, הזעתי, כעסתי, הייתי כולי ככה, אבל שום דבר לא עבד ובייאושי הקשבתי למורים שעמדו, ישבו על הבמה ונתנו בדיוק את אותם הנחיות, ואמרתי בוא ננסה להרפות. בוא ננסה, אוקיי, יש כרגע אי שקט, כולי מזיע, זה היה חם, זה היה אוגוסט, זה היה וזהה וקוצים וזרמים ונמלים. אמרתי, אין שום ברירה, בוא נאפשר לזה. נסיר את ההתנגדות, וככל שמסירים את ההתנגדות, מתגלה פלא. זה זורם, זה זורם, זה זורם, זה עובר בכל הגוף. כשמסירים את ההתנגדות, זה כבר לא נהיה לא נעים, זה פשוט נהיה מה שזה, הרבה אנרגיה עוברת בגוף ובתודעה, והפלא ופלא, כשלא מתנגדים, אין מה שמחזיק את זה, זה עובר. אז בעצם אנחנו שדה של גוף, של תודעה, שדה פתוח. האנרגיה נכנסת לגוף מעצמה, נכון? אנחנו לא מכניסים אנרגיה, האנרגיה נכנסת, האנרגיה גם יוצאת. כל מה שבא, כל מה שהגיע לנו בחיים, גם עבר, נכון? זוכרים את הכעס של אתמול, זוכרים את האי שקט של אתמול, זוכרים את השעמום של אתמול, כמה פעמים השתממנו אתמול, איפה זה עכשיו? זה עבר. גם אי שקט עובר. אם אנחנו לא מתנגדים לזה, הוא עובר הרבה יותר מהר. פשוט כי זה ככה. דברים באים כתוצאה מתנאים ונסיבות, ומתקלים כתוצאה מתנאים ונסיבות. דואחים. נעלמים כתוצאה מתנאים ונסיבות. וככל שאנחנו מגלים את זה, אנחנו מגלים אפשרות להיות בשקט בתוך הגוף הזה, בתוך התודעה הזאת. אז אנחנו מתאמנים בלפגוש אי שקט, גם מנטלי, גם גופני, לראות כמה שזה מפחיד, כמה שזה מגביל, כמה אנחנו יוצאים למלחמה כנגד זה, ולזכור, זה מועיל לצאת למלחמה, איזה תודעה אני מפתח. תודעה של נלחם, תודעה של שונא, תודעה של מפחד, או לנסות לאפשר לזה להיות יותר. הרבה יותר איפוק, וקורים ניסים ונפלאות כשאנחנו מנסים ליישם את זה ככה. האורח ההפוך של אי השקט, של אי השקט, של עודף האנרגיה, הוא חוסר אנרגיה. אנחנו מרגישים שאין לנו מספיק אנרגיה. משהו בנו דואך או קורס פנימה, או התודעה מרגישה כאילו שהיא קורסת פנימה, אין אנרגיה, אי אפשר לשים לב, אין כוח. זה גם גופני, זה גם מנטלי, או שמשהו צף כזה, הכל נהיה אוורירי כזה, הכל נהיה פלאפי כזה, מעונן, לא ברור מה קורה, מי זה, ככה, אין מתפזר כזה. זה עייפות, זה ככה ישנוניות, חוסר אנרגיה. וזה אורח מאוד מעניין כי הוא בעצם מנתק את האנרגיה, חוסר האנרגיה מנתק את האנרגיה של תשומת לב. קשה לשים לב כי פשוט אין אנרגיה לשים לב. אנחנו נרדמים, אנחנו שוקעים, אנחנו צפים. זה קורה הרבה, כולם מדווחים על זה במדיטציה, וזה ממש בסדר. אגב, כל האורחים הם בסדר. זה חלק מהמרק של החיים. יופיע אי שקט, יופיע חוסר אנרגיה. השאלה, איך אנחנו פוגשים את זה בעניין, בסקרנות, מתעניינים בזה, ומגייסים אנרגיה דרך העניין שלנו, דרך הרצון לשים לב לחוויה הזאת של האי שקט, של חוסר אנרגיה, של עייפות, של הישנוניות. אז פה אנחנו כן נעזרים, אם זה חזק, אז אפשר לפקוח עיניים, אפשר קצת להזדקף, אם אתם נשענים על, על איזושהי משענת, אז לזוז קדימה, לתת קצת יותר לגוף להחזיק את עצמו מבלי להישען, מבלי לקרוס אחורה, קצת להזרים את הדם בפנים, ואם גם זה לא עוזר, וקורה שגם זה לא עוזר, אז פשוט לעמד. זה ממש בסדר לעמד, קשה להירדם בעמידה, למרות שאפשר, תנסו, אבל זה ממש בסדר. חלק מאיתנו, כל אחד מאיתנו, מכוות בצורה קצת מסוימת, או הרבה מסוימת, ויש לכל אחד מאיתנו אורחים שהם יותר frequent flyer כזה, באים במיוחד. אז חלק מאיתנו מרגיש שמופיע הרבה השתוקקות, חלק מאיתנו מרגיש שאצלו מופיע הרבה כעס, והרבה סלידה והרבה שיפוטיות, חלק מאיתנו מופיע אצלו הרבה אי שקט, חלק מאיתנו מופיע הרבה ישנוניות, והרבה הרדמות, זה קורה, זה טבעי, בעיקר בימים הראשונים של ריטריט, אז אם מופיע הרבה, ושום דבר לא עוזר, לעמד ולהמשיך תרגל בעמידה, פשוט לעמוד, קשה להירדם, העמידה מכניסה אנרגיה לגוף, ואחרי שתרגלתם קצת בעמידה, פשוט עמדתם ושמתם לב ליציבה, או שמתם לב לנשימה, אתם מרגישים ערים מספיק, תשבו. מה שחשוב זה לא התנוחה. התנוחה חשובה במידה שהיא עוזרת לנו להיות בתשומת לב. אז אם בישיבה אנחנו נרדמים, פוקחים עיניים, אם זה לא עוזר, אפשר לעמוד, תרגל בעמידה, כשאנחנו מרגישים ערים, לשבת. אז אנחנו מפתחים מיומנות לעבוד עם חוסר אנרגיה. לא הופכים את זה לבעיה, לא הופכים את זה להגדרה עצמית, לא מתייגים את עצמנו כי אני לא בסדר, אני ישנוני, אין לי כוח, אין לי אנרגיה. לא, זה פשוט, אני פוגש כרגע הרבה את האורח של החוסר אנרגיה, זה הכל. האורחים הם אף פעם לא מי שאנחנו, כי הם באים והולכים ואנחנו פה. אז אל תטעו אף פעם להגדיר את עצמכם ולזהות את עצמכם עם האורח שבא לבקר אתכם. מלונות נוטים לעשות את זה. מלונות שבא אליהם הרבה פעמים ראש ממשלה וזה, אומרים, וואו, אני כזה מדהים, ראש הממשלה בא אליי, בא אליי הסטאר הזה. אנחנו לא מלונות, אבל אנחנו מערכים, הלכי רוח, לא לטעות ולזהות את עצמנו על סמך האורחים שחולפים בגוף ובתודעה שלנו. זה מקור להרבה סבל. אין שמה שקט, אין שמה יופי, אין שמה אהבה, אין שמה שמחה, אז אל תעשו את זה. מבקרים אותנו, אנחנו מערכים את הנעים, את הלא נעים, אף פעם לא בחרנו, לא היה אקט של בחירה, אני רוצה לארח הרבה אי שקט, זה פשוט מופיע, ככה, זה התנאים והנסיבות, זה מופיע. אם אני מארח את זה, אז זה בא, אז זה הולך, זה לא אני. והאורח האחרון, אורח מאוד מתוחכם, הכי מתוחכם, ספק. כשבא לנו, כשמופיע בנו הספק הזה שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, למה זה טוב? מה זה באמת מועיל לי? מה זה באמת שווה? למה מדיטציה ויפאסנה? אני חושב שמדיטציה דינמית הרבה יותר טובה לי. אני חושב שגואנקה הרבה יותר טוב מתובנה. אני חושב שהודו יותר טוב מישראל. אני חושב שלתרגל בשכיבה הרבה יותר טוב מעמידה. אני חושב שמדיטציה צריך לעשות ככה ולא ככה. מופיע בנו הרבה מחשבות של שמטילות ספק במועילות של מה שאנחנו עושים כרגע. זה ממש בסדר שמופיע ספק. זה אורח מכובד, יש לו תו תקן של הבודה. אין בן אדם שלא מופיע בו ספק. אז לא לגנות את הספק. אז השאלה היא לא אם מופיע ספק או לא מופיע ספק, השאלה עד כמה הספק הזה, מה אנחנו עושים כשמופיעות המחשבות, ומשהו בנו מטיל ספק בעד כמה זה מועילי. השאלה היא מה הפעולה, לא אם מופיע ספק או לא, מה אני עושה איתו. אם הספק הזה אומר, רגע, לא ברור לי, זה טוב לי מדיטציה או זה לא טוב לי מדיטציה, זה ספק מצוין. בוא באמת נעשה מדיטציה ונראה אם זה טוב לי מדיטציה. אבל אם הספק הזה אומר לי, בוא, אני לא יודע אם מדיטציה טוב לי או לא, ובאמת, הרבה פעמים קשה לדעת, אם אנחנו כולה עושים 3 ימים מדיטציה, קשה לדעת אחרי 3 ימים זה טוב לנו או לא. אז בוא נבדוק את זה. איך נבדוק את זה? האם אני אבדוק את זה בזה שאני יחשוב על המדיטציה? אני ידע יותר? אם אני אתנסה במדיטציה, אז אני ידע אם זה טוב לי. אז ספק שמוביל אותנו לחקור, להתנסות ולגלות מעצמנו, זה שימוש טוב בספק. אבל אם הספק מוביל לנו כל פעם לקחת צעד אחורה, לא להתנסות, אני מעדיף לחשוב על זה, אז זה ספק שמשתק אותנו. ויש כאלה שמופיע בהם הרבה ספק במדיטציה, יודעים את זה שזה מופיע להם גם מחוץ למדיטציה, גם מחוץ למדיטציה. זה טוב לי היחסים או לא טוב לי היחסים? טוב לי עבודה או לא טוב לי עבודה? טוב לי להתחתן, לא טוב להתחתן? אנחנו כל הזמן בצד ולא מתנסים. אז ספק שמשתק, שלוקח אותך אחורה, לא מקדם אותך. הוא גורם לך להישאר בפנצ'ות האלה של מחשבות, 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 ואתה לא מתנסה. אם הופיע ספק, תדעו שהופיע ספק. אל תיקחו את זה אישית. אל תראו את זה כבעיה, אבל תשאלו את עצמכם, איך אני באמת אדע? והאם אני יכול להתנסות בצורה שממנה אני אדע? דרך ההתנסות לומדים. אגב, כולנו הולכים, וכיום ברור לנו לגמרי שללכת טבעי לנו, האם אנחנו זוכרים כמה פעמים, בוודאי שלא, נפלנו עד שהלכנו? אי אפשר ללמוד ללכת בלי ליפול פעמים. מאות ואלפי פעמים, כל אמא יודעת את זה, כל אבא יודע את זה, ילדים נופלים והם לא רואים את הנפילה ככישלון בהליכה. זה חלק מתהליך הלמידה. ואם כל פעם שילד היה נופל, הוא היה אומר, רגע, אולי לא טוב לי ללכת, בוא אני אשב ואני אחשוב על זה, אולי יש דרך יותר טובה, אולי קורקינט חשמלי, אולי רחפן, היינו אי פעם לומדים ללכת? אז זה דרך להתנסות. יש ספק, רגע, מפחיד, כן, וזה. רק דרך התנסות אפשר ללמוד ללכת. אז אם הופיע לכם ספק לגבי המדיטציה, זה בסדר? זה נורמלי? אתם אינטליגנטים? אתם לא רוצים לפגוע בעצמכם? אבל אם תאמינו לספק ותחשבו על זה, לא תקבלו תשובה. תקבלו מיינד מפוצץ במחשבות. אז זה דרך אחת לזכור לעבוד עם ספק. ודרך נוספת, זה לזהות מה יש מתחת לספק. ומתחת לספק יש איזשהו רגש מסוים. ומה זה הרגש הזה? שמתם לב איזה רגש יש מתחת לספק? מה זה? שם הפחד. אני לא יודע לגביכם, אני יודע לגביי. אני יודע לגבי אלו שמשתפים אותי. אני מציע לכם לבדוק. איזה רגש נמצא שמה? פחד לטעות, פחד להיכשל, פחד לצאת פרייר, פחד לא להצליח, פחד. והפחד הזה מנהל אותנו, וכדי שלא נפגוש את הפחד, אז הוא שולח אותות של ספק. הוא שם בסימן שאלה את הדבר שאנחנו בעצם רוצים להתנסות בו. ואז זה גורם לנו להימנע מהחיים, להיות בפחד, להיות בהימנעות. אם אני בקשר עם הפחד, זה אחלה מדיטציה. אז לא לייצר בספק, לראות מה יש מתחת, לפגוש את הפחד הזה, לתת לו מקום, להסכים לזה שכרגע אני מפחד משהו, להרגיש איך זה מרגיש, משהו מקובץ, משהו דואג, משהו כזה סגור, כואב, מפחיד, להיות, לפגוש את זה באותה חמלה, באותה תבונה, באותה אמפתיה, כמו שאנחנו פוגשים קושי. כל דבר אחר. אז להיות עם הפחד, לעשות מקום לפחד, ואז אנחנו לא כל כך בפפנצ'ה, במחשבות האינסופיות של הספק, אלא אנחנו בקשר כרגע עם הרגש החי שהוא כרגע פחד. לראות מה הפחד זקוק כרגע. כן, מותר לנו לפחד. אגב, תובנה מדהימה, מותר לנו לפחד. זה בסדר שמופיע פחד. פחד הוא חלק מהחיים. אנחנו מתוכנתים כדי להרגיש פחד. אז כשמופיע פחד, בואו נסכים לפחד. בואו נהיה עם החוויה אותי ולא ניתן לפחד לנהל אותנו. לא ישר נרוץ, נהרוס, נבנה, אלא נרגיש את הפחד. נשהה עם הפחד. נרגיש מה זה לפחד, ונראה איך זה כשאנחנו עם הפחד. איך הפחד מרגיש כשאנחנו מוכנים להיות איתו ואנחנו לא בורחים ממנו. אז אני אנסה לסכם ולקצר, אז אנחנו רוצים לזהות מה מופיע, איזה הלך רוח, כאשר מופיע הלך רוח, איזה הלך רוח מופיע. פשוט לשים לב, כרגע יש תוקקות, יש כרגע דחייה, יש שקט, חוסר שקט, או עייפות, חוסר אנרגיה, או יש ספק. לא להתבאס שמופיע הלך רוח, זה חלק ממה שקורה. לזהות את זה, לדעת בבירור את מי אני מארח כרגע. לשים בצד, אם מופיע הלך רוח והוא עוצמתי, לשים בצד את הנשימה, ולהפוך את האורח למרכז, לתת לו את מרב תשומת הלב שלנו, את כל תשומת הלב שלנו. לתת לעצמנו להרגיש איך הוא מרגיש, לשים לב עד כמה אנחנו מוכנים לארח את מה שממלא כבר מתארח. לשים לב אם אנחנו, עד כמה אנחנו מפחדים ממנו, דוחים אותו, מתנגדים לו, או מזדהים איתו. מזדהים איתו, אומר, הוא זה אני. זה מה שקורה בדרך כלל כשמופיע בנו אורח דומיננטי, אנחנו מתבלבלים ואומרים, זה אני. אז לא, זה מה שמתארח כרגע. ואיך אני יכול לאפשר לו את הריקוד שלו מבלי שאני מתבלבל, לא נלחם איתו, לא נאחז בו ולא מזדהה איתו. לא הופך אותו לעני, רק כי הוא כרגע חזק ונוכח. אז כך אנחנו מתרגלים לראות מה קורה כשאנחנו בגישה הזאת, ולשאול את עצמנו מה באמת, איזה פעולה אני רוצה להנחיח כרגע, שתוביל לאושר שלי לטווח הארוך. האם זאת פעולה שככל שהיא תתחזק בתודעה שלי, התודעה שלי תהיה שמחה, או שהתודעה שלי תהיה תזזיתית? התודעה שלי תהיה מקובצת, או התודעה שלי תהיה מרווחת? הפעולה שתגרום לתודעה שלי להיות מרווחת לטווח ארוך, זאת פעולה שכדאי לבחור בה. זאת כוונה שכדאי לבחור בה. אז בוא נשב איזה 2-3 דקות בשקט.